אנחנו מדברים על חלות שם היום, אם ירצה השם, חמש סוגיות על חלות שם בגברא. כלומר, האדם, לא בתור אדם, לא בתור שם פלוני או ראובן, שמעון או לוי, אלא יש חלות שם. והמצב שלו, המעמד שלו, משתנה על ידי חלות שם. אז אנחנו מתחילים היום, בעזרת השם, עם הקובץ שיעורים של רב אלחנן על מסכת כתובות. פה זה מופיע בעמוד צדי ה' אות קז. הנושא המדובר הוא עדים זוממים, וכפי שרב אלחנן מביא פה, יש כמה דינים מאוד מיוחדים ועוד מאוד יוצאי דופן לגבי עדים זוממים. למשל, הגמרא אומרת שאם העדים העידו על פלוני שהוא חבל בחברו והוא חייב חמישה דברים, ואחר כך העדים הוזמו, אז העדים זוממים מתחייבים לשלם חמישה דברים. מדוע? כי כתוב בתורה ועשיתם לו כאשר זמם. כיוון שהוא זמם לחייב את החובל חמישה דברים, אז גם הוא העד שהוא עכשיו זומם, גם הוא חייב חמישה דברים. והגמרא שם במסכת כתובות אומרת בדף למן א' שזאת היא חומרה שמצאנו בשני דברים: א', בחובל, שחובל חייב בחמישה דברים, לעומת מזיק שהוא אינו חייב אלא בנזק בלבד, וגם בעדים זוממים, גם הם, גם לגבם יש את החומרה הזאת שהם חייבים חמישה דברים. לא מצאנו בשום דין אחר בנזיקין שמישהו יתחייב בחמישה דברים חוץ מעדים זוממים וחובל בחברו. מקשה רב אלחנן, אין כאן חומרה מיוחדת, אלא פירושו של דבר, עד זומם חייב כאשר זמם, ואם הוא זמם לחייב את החובל, אז אמנם יש חומרה לגבי החובל שהוא חייב בחמישה דברים, אבל זה לא חומרה לגבי העדים. העדים חייבים בחיוב אחד של כאשר זמם, החיוב הזה כולל גם חמישה דברים. אין פה חיוב מיוחד על נזק, צער, ריפוי וכו', אלא יש כאן חיוב אחד של כאשר זמם. אז למה הגברה קובעת שיש כאן חומרה? אני מבין שהחומרה הזאת נוגעת ונוהגת בחובל בחבירו, שהוא חייב בחמישה דברים שהוא הזיק. הוא גם בייש את חבירו, גם הזיק אותו, והוא לא יכול להיות נמכר באבן, וגם צייר אותו וכו' וכו'. אבל לגבי עדים זוממים, אני לא מחייב אותו בחמישה דברים. הוא חייב בדבר אחד שנקרא כאשר זומם. עוד שאלה שהוא שואל. הגמרא קובעת שבניגוד לכל עונשים אחרים, כלומר כשמענישים את העבריין, צריך להתראות בו. אם אין התראה, אז אין עונש. אי אפשר להעניש בן אדם בלי התראה. היוצא דופן הוא עדים זוממים. והגמרא שואלת מדוע? מדוע בעדים זוממים הדין הוא שאפילו בלא התראה אפשר להניש אותם, להלקות אותם, אפילו להמית אותם אם הם זממו להמית? הרמב״ם בהלכות עדות, בשעה שהוא פוסק את הדין שעדים זוממים חייבים אפילו בלי התראה, הוא נותן סיבה אחרת. הוא מסביר את הדין הזה משום שבעדים זוממים אין בהם מעשה, ולכן באין עשיית מעשה אין חילוק בין שוגג למזיד, וכל המטרה של ההתראה היא כדי להבחין בין שוגג למזיד. אבל בנוגע לעדים זוממים שהם חייבים אפילו בלט בי מייסה, אין בו מייסה, אז לכן אין כאן שום הבדל בין שוגג למזיד. שוגג למזיד זה בנוגע למעשה. אם אני רוצה לקבוע שהמעשה נעשה במזיד או נעשה בשוגג, כאן אני יכול לדרוש התראה כדי להבחין ולקבוע אם זה היה בשוגג או במזיד. מה שאין כן אומר הרמב״ם לגבי עדים זוממים, שכל המושג של שגגה אינו נוגע לדמזומם, משום שאין כאן מייסה, אני לא בא לקבוע אם המייסה הוא מייסד או שוגג, אין כאן מייסה. שואל רב חנן, איך ייתכן שהרמב״ם ייתן הסבר שונה מהגמרא? הגמרא אומרת שלמה עדים זוממים חייבים אפילו בלא התראה, כי הם זממו לחייב את הנידון בלי התראה, אז מגיע להם להיות חייבים ולהניש אפילו בלי התראה. והרמב״ם נותן סיבה אחרת, מה פירושו של דבר. בנוסף לכך יש כאן קושה של הרעבד. הדין הוא שמגדף שהוא חייב מיטה, חייב דווקא אם התרו בו. שואל הרעבד, הרי לפי הרמב״ם, כשהעבירה אין בה מייסה כגון עדים זוממים, אז אין שום הבחנה בין שוגג למזיד, ולכן אין צורך בהתראה. אז מדוע במגדף יש צורך להתראה? הרי גם מגדף חייב אף על פי שאין בו מייסה. אחר כך הוא מביא גמרא במסכת סנהדרין, כתוב יצאו עדים זוממים שאין בו מייסה. שואלת הגמרא, דהו אקימס סבוסוב אבי מייסה, אפילו הדיבור נחשב למעשה, למה אתה אומר שעדים זוממים אין בהם מייסה? והגמרא מתרצת, הואיל וישנו בראייה. מה הבנה יש בו בראייה? רש"י מפרש, חיובם של העדים הוא על מה שמעידים שראו, וראייה לית בו מייסה. כלומר הם לא חייבים על הדיבור, אלא הם חייבים על ראייה, הראייה שהם לא ראו. כן? אינו מובן כלל מה התירוץ של הגמרא שהם חייבים על הראייה. הם לא חייבים על הראייה, הם חייבים על העדות, והכמעט שפתיים הווי מייסה. למה אתה אומר שנמזומם אין בהם מייסה? אומר רב חנן שאינם זוממים, החיוב של קשה זומם הוא ממילא. אנחנו רוצים להבין את מה כוונת רב חנן כאן כשהוא אומר שהחיוב של אינם זוממים הוא ממילא. מה פירוש ממילא? הרי הם העידו שקר, ועל העדות הזאת קשה זוממו אותם, הם חייבים. התורה אומרת שאסור להעיד עדות שקל או סנה בריחה עד שוקר. אז מה אתה אומר שהחיוב כאן הוא ממילא? מה פירוש המילה ממילא? יחיל, אם זה יפריע לך פה, אז תוציא את החוט מהשקל. זה המחשב שלי. אוקיי, בסדר? רק תוציא אותו. אוקיי. אז מה כתוב פה? יחיל, הגעת, נכנסת בדיוק בנקודה החשובה.
ידעתי.
לא, תשמע, אם תשמע פה, אז רב חנן אומר שעדים זוממים חייבים ממילא. והוא מוסיף ואומר, מה זה ממילא? בלא מייסה מחייב כלל. לעולם לא מצינו חיוב או עונש בלי מייסה מחייב. כלומר, אדם צריך להיות חייב עבור משהו, הוא עושה, אם זה בשבי אלטס, אם זה קובעסי, אם זה בקימה ספוסוב, אבל אומר רב חנן, אין כאן מייסה מחייב, אלא הוא חייב ממילא. המילים אין להם, לכאורה אין להם משמעות. אלא אותו חיוב שהטילו על הנידון נופל עליהם, ולא דומי ללאו שאין בו מייסה. הרי לגבי לאו שאין בו מייסה יש מחלוקת בגמרא במסכת מכות של פרק ג' אם הוא חייב או לא חייב. אבל על כל פנים, אם הוא חייב אפילו בלאו שאין בו מייסה, הפירוש הוא שיש כאן עבירה מסוימת, הוא חייב עבור עבירה. אמנם נכון שהעבירה הזאת היא בשבי אל תעשה בלי קום ועשה ופעולה, אבל בכל זאת יש דבר מחייב. הוסם איקה דבר מחייב, עבירה סלב, אף על גבי אין בו מייס, אבל בעדים זוממים לקה שום דבר. כלומר אין פה מייס המחייב, או עבירת לאו, אשר בשבילו מתחייבים. עוד פעם אני אומר שזה פלא מה שהוא אומר, כי לכאורה אין לזה מובן. הרי הם חייבים משום שהם עברו על הלאו של אותן ברכי צ'וקר. הם לא צדיקים גמורים. אלא אומר רבי חנן, החיוב נופל עליהם, והוא מביא משל, משל למה דבר דומה, שהחיוב נופל עליהם בממילא, יורש. אדם שאביו נפטר, אז הוא יורש את הנכסים שלו. איך הוא יורש אותם? הרי הוא לא עשה שום מעשה, אין פה קניין, אלא הוא ממילא. כמו שירושה היא ממילא, גם החיוב של הילדים זומרים הוא ממילא. זהו, אז לכן אני מתפלא פה, מה הוא אומר כשהוא ממילא? או מי עושה משהו? היורש?
לא, אצל
יורש
זה ממילא.
ממילא. אבל אצל זומרים, מה הוא מתכוון לומר שזה ממילא? זה לא ממילא, הרי הוא נכנס לבית דין, העיד נגד הנידון, בעדות שקר, עובר על עבירה החמורה הזאת של ריח ועד שוקר, מה הוא מתכוון לומר? שאין כאן מייסה מחייב, והחיוב נופל עליהם, נופל עליהם מן השמיים.
כמו מה?
כמו מה מן השמיים, הקדוש ברוך הוא ממטיר להם חיוב כאן. כמו יורש שהירושה נופלת להם מן השמיים. ועל כן, אוקיי, עכשיו, אחרי שיש לו את ההגדרה הזאת, את היסוד, עכשיו הוא רוצה ליהנות ממנו, וליישם אותו, ולתרץ לשאלה. אז הוא אומר, אין חייבים אלא לאחר גמר דין. כאן הוא מביא הוכחה מעניינת. הרי העבירה הם עברו עליה בשעה שהם העידו, נכון? כי הרי אם נאמר שהם העידו שקר, אז הם העידו שקר. ייתכן שלא נוכל להוכיח שהם העידו שקר עד אחרי זמן, כשהעדים המאזינים, הכת השנייה תגיע לבית דין. אבל אין ספק שמבחינת המייסה מחייב, אם אכן יש מייסה מחייב, אז הוא כבר התבצע, הוא הגיע לעולם בשעה שהם העידו. אבל הם אינם חייבים אלא לאחר גמר דין. דהיינו, אם העדים העידו נגד הנידון, עדות שקר הם העידו כנגדו, ועדים נכנסים להזים אותם, אמנו הייתם לפני שבית דין הספיקו לגמור את הדין, אז העדים זוממים אינם חייבים כלום. כאשר זומם זה דווקא לאחר מייסה, סליחה, לאחר גמר בית דין. שואל רבי חנן, הרי אם נאמר שהמייסה מחייב הוא עצם השקר, שהם העידו שקר, אז אם כן, למה אני צריך כבר דין? אף שעליו עברו בהגדוסם קודם גמר דין. אז אם כן, שוב פעם אנחנו צריכים לומר שהחיוב נופל עליהם בלי מייסה מחייב על ידי גמר דין, כי מבואר שם בתוספות עשה כדייתך לחייבון קורבון כשהוזמו קודם גמר דין. יש הווה מינה שאולי לפחות יהיו חייבים להביא קורבן לפני גמר דין, אבל הגמרא דוחה את זה. אין שום חיוב כלל לפני גמר דין, אפילו לא חיוב קורבן, כלום. ולהוכי, דהיינו כיוון שאין כאן מייסה מחייב, לא שייך בהו התראה. הרי התראה כתנאי מוקדם לכל עונשים שבתורה הוא לגבי עשיית מייסה מחייב. המייסה מחייב חייב להיות, צריך להיות מייסה בעבירת ההתראה. כלומר, התרו בו שלא לעשות את המעשה הזה, ובכל זאת הם עשו את המעשה. אבל בעדים זוממים שהם חייבים לא המייסה, אלא כי החיוב נופל מאלוב, אין חיובם בשביל המייסה. ודווקא היכה שהמייסה מחייב צורך עשרו, דמייסה בלא עשרו, אין בכוחו לחייב. ולפי זה דברי רבנו תם, מבוארים דעים העדים חייבו את הנידון בחמישה דברים והוזמו, גם הם חייבים בחמישה דברים. די אותו חיוב בעצמו שחל על הנידון נופל עליהם, הוטל עליהם. כלומר, בדיוק אותו חיוב, הגמר דין על הנידון עכשיו חל עליהם. כאילו שנגמר הדין עליהם, זה נקרא כאשר זומם, ועשיתם לו כאשר זומם לעשות ליוכב. כלומר, הם העידו נגד הנידון, ביתן גמרו את הדין וחייבו את הנידון, בדיוק החיובים האלו זהים לגבי הנידון ולגבי העדים. כלומר, התורה הטילה את אותם חיובים המוטלים בתור עונש על הנידון, על העדים כיקש זומם. זהו הכוח של הגמר דין. אז ממילא, אם יש חומרה של חובל שהוא חייב בחמישה דברים, אותו חומרה חל לגבי עדים זומם שגם הם חייבים בחמישה דברים. אם כן, החומרה שישנה בחובל ישנה גם כן בעדים זומם. יוצא לפי רב אלחנן שאין סתירה בין הסוגיה לבין הרמב"ם. הרי הסוגיה אומרת שלמה הם חייבים, אלים זום חייבים אפילו בליאת רעה, משום שהם רצו לחייב את הנידון בליאת רעה. והרמב"ם אומר שלמה אלים זום לא צריכים התראה, משום שהם בהם מייסה. אומר רב חיים, זה היינו אח. אומר רב אלחנן, סליחה, זה היינו אח. כי מה פירוש הרמב"ם שהם בהם מייסה? אין מייסה מחייב, הם חייבים משום שמטילים, מעבירים את החיוב של הנידון לאחר שנגמר דינו של הנידון עליו, על העד, עליהם, על העדים. אז ממילא, הרי הנידון חייב בלי התראה, אותו חיוב אני מעביר לעדים בלי התראה. מה שאין כן, אם הייתי אומר דלא כהרמב"ם, אלא שעדים זומם חייבים על מייסה, משום שלמשל הקימה ספסיים מייסהו והם דיברו עדוס שקר, אז אם כן אי אפשר לחייב אותם על מייסה בלי התראה מקודם. אבל כיוון שזה לא מייסה העדוס והשקר שבעידו שמחייב אותם, אז ממילא הם לא זקוקים להתראה. וזה בדיוק מה שהגמרא מתכוונת לומר, הרי הם חייבו את הנידון בלי התראה, אותו חיוב בדיוק אני מטיל על העדים. וזה הדין של גמר דין, שאני מכניס את הנידון לתוך הנעליים, את העדים לתוך הנעליים של הנידון, ואותו חיוב שהעדים הטילו על הנידון, אחר כמובן שנגמר דינו של הנידון, אני מטיל עכשיו על העדים, הוא נכנס למקומם, למקומו של הנידון. אז ממילא, כמו שהנידון אין לו התראה, כמו כן, עדים זומם לא צריכים התראה. אילו הייתי אומר שהמייסה מחייב בעדים זומם הוא העד שקר, אז ממילא אני צריך התראה, כי אין עונש על מייסה בלי שהתרו בו מקודם. אבל כיוון שהחיוב של עדים זומם הוא אינו מחמת המייסה, מחמת הגמר דין, למרות שהמייסה של שקר הם העידו לפני הגמר דין, אבל זה לא יחייב אותו. כל החיוב הוא מונח בתוך הגמר דין, ועל זה התורה חייבה את העדים זוממים. אז ממילא הרווחנו למה עדים זוממים חייבים בלי התראה, הרווחנו למה יש לפי רבן תם חומרה שעדים זוממים כמו הנידון, דהיינו החובל, חייב בחמישה דברים, דבר שלא מצינו אותו בשום נזיקין חוץ מחובל ועדים זוממים. וגם נבין את הסוגיה במסכת סנהדרין שהזכרנו. מה כתוב בגמרא במסכת סנהדרין? שעדים זוממים אינם חייבים על הקימה ספסיים, נכון? Yeah. בוא נראה את הסוגיה עוד פעם, סליחה, איפה זה? ובגמר בסנהדרין דף סמך ה', ההוד קטוני יוצאו עדים זוממים שאין בהם מייסה, הוא פורח בגמור דקים הספסיים אבי מייסה. הוא משני, הויל וישנו בריאיה. אז מה הכוונה הויל וישנו בריאיה? למה באמת אנחנו מסווגים או מגדירים את עדים זוממים כאין בהם מייסה, הרי הקימה ספסיים הווי מייסה, אלא פשטו לפי רב אלחנן שהם לא חייבים על המייסה, הם חייבים על הגמר דין לגבי הנידון, כאשר זומם לכן הם חייבים, וזה לא לאו שיש בו מייסה, משום שהקימה ספסיים הוא מייסה, אבל כאן הם לא חייבים על הקימה ספסיים. אז אני תכף רוצה לעצור לרב אלחנן, אבל קודם כל אני רוצה להקריא לכם שורה אחת בגמרא בבבא קמא. הגמרא אומרת שלדעת רבא אינם זוממים למפרע, סליחה, לדעת אביי אינם זוממים למפרע נפסולים, ואילו לדעת רבא מכאן ולהבא. איתמר עד זומם אביי אומר למפרע הוא נפסול, רבא אמר מכאן ולהבא הוא נפסל.
מה הכוונה לגבי
עדויות
אחרות?
כן, בדיוק. לאחר שהם העידו עדות ביום ראשון של השבוע, שעליה ביום חמישי של אותו שבוע הם הוזמו, ביום שני, שישי, חמישי וכולי, בינתיים הם העידו עדויות אחרות. האם העדויות האלו הן פסולות משום שעדים זומם למפרע ונפסק? כך שיטת אביי, ואביי מסביר את דבריו, הרי מההו שייטה די אסיד הווי לראשה, והתורה אומרה אל תשס ראשה אין. הרי לפי אביי, כיוון שהם העידו שקר ביום ראשון, הם כבר נפסלו בתור ראשה, משום שהעיד שהעיד שקר הוא ראשה, ואם כן כל העדויות שהם העידו עליהם לאחר מכאן הם כולם עדויות פסולות, משום שראשה הוא פוסל יעיד. כך אומר רוב אביי. רב אומר מכאן ולהבא הוא נפסל. אומר רב, למה קמנו להבא הוא נפסל? אומר רב, אית זומם חידשו. אתם זוכרים את הסוגיה? תו התרי ותרייננו, מי חוזס לצייס להני, צייס להני? הרי הידים הזוממים טוענים, לא הייתם עמנו במקום אחר, אלא אנחנו היינו פה במקום הזה. הידים המזימים אומרים, לא הייתם שם, אלא הייתם עמנו במקום אחר. נו, טרי טרי. אז למה אתה מעדיף להאמין לידים השניים ולא לידים הראשונים? אלא חידוש הוא. אומר רבו, הלכה, כיוון שזה חידוש, אין לך בו אלא משעת חידושו ואין לך. הגמרא הזאת היא פליאה עצומה. נכון שיש פה חידוש, אבל מה חידשה התורה שנוציא את העדים זוממים למוות, להריגה באחד מארבע מיסס בזנין, משום שאני לא מאמין לעדים השניים? לא, אני, חידוש הוא, טרי וטרי, אני לא יודע אם מאמין לאלו או לאלו. נו, אז למה אני מוציא אותם להריגה? משום שאני לא יודע שמה הם העידו שקר? אי אפשר להעמיד בן אדם על שמה. אולי נוציא את העדים המזימים להריגה, כי שמה הם העידו שקר. אז מה פירוש אין לך בו למי שעס חידוש אביא לך?
זה הקטע שאני מעיד על העדים הראשונים, לא מעידים על עוד...
יפה, יפה. יש חידוש על הרמב"ן בפירושו על התורה, מה שדניאל אומר עכשיו, שהרמב"ן אומר שיש נפקא מינה בין העדות של השניים לבין העדות הראשונים. טוב, הרמב"ן בעצם רוצה לתת לנו איזשהו, בוא נגיד, רציונל, איזשהו הסבר הגיוני כדי שנוכל לחיות עם זה, אבל למעשה טרי וטרי נינו, אפילו לאחר הרמב"ן זה עדיין טרי וטרי. הרמב"ן משווה את זה לפסלינינו בגזלינותו, אבל בעצם הרי אוקיי, יש לי עריכות דברים לגבי הרמב"ן, אבל לא זה המקום. בעצם אני רוצה להבין מה כתוב פה ברבל חונן, שרבל חונן אומר שהעדים לא חייבים על המעשה, ובעצם חייבים אפילו על הגמר דין בלי לחייב אותם על המעשה, ולכן אין צורך התראה, ולכן צריך גמר דין, ולכן אני לא חוקר את החקירה הזאת עם הקימה שפסיים אבי מייסה או לא אבי מייסה, כי הם לא חייבים על הקימת שפתיים ולא על עדות שקר. וגם להבין את רובו שעד זומם מכאן ולהבא הוא נפסל, משום שאין לך בו אלא משעס חידוש עובד. נו, מה התשובה? לפי כל מה שדיברנו בשבועיים האחרונים,
יוס בשם?
שם, אז מה השם פה? אבל רק תגיד לי מה השם, אני לא למדתי רפואת שיניים, אז אני לא יכול להוציא את השם. שם אין זומם, זה הסוד. זה הסוד של כל הסוגיה. התורה מחייבת את העדים משום שחל עליהם שם עדים זוממים. החלות שם עד זומם בגברא הוא שמחייב אותם. זה מה שרב אלחנן מתכוון לומר. ולכן אני זקוק לגמר דין. כי עד שאין גמר דין, אין עליהם חלות שם עד זומם. זה מה שרב מתכוון לומר, שעד זומם מכאן ולהבא הוא נפסל. כי באיזה שעה חל עליהם שם עד זומם? לא בשעת העדוס. העדות עצמה לא קובעת עליהם שם עד זומם, אלא שם עד זומם הוא חל שם בגברא שהוא לא יכול לחול עד שהתורה חידשה שאני מאמין לעדים השניים. אז בשעה שהעדים השניים מעידים על העדים, חל עליהם שם עד זומם, וממילא כל העדויות אומר רוב שהם העידו לפני כן ביני וביני בין יום ראשון לבין יום חמישי, הם כולם כשרות משום שלא חל עליהם עד זומם. אז ממילא אני אומר שהגמר דין הוא זה שיוצר את התנאי שבמידה ולאחר גמר דין יעידו עליהם העדים השניים ממונו הישם ויקבעו עליהם שם עד זומם, ממילא השם עד זומם מחייב אותם על הגמר דין. אבל אין כאן פסול בעצם השקר כשיטת אביי. אביי אומר, בכל זאת הרי התורה האמינה לכת השנייה, ולכן העדים הראשונים הם שקרו, הם העידו שקר. אז לפי אביי אני מתייחס לעדות שקר כדי לפסול אותם בתור שוהם. אבל אומר רוב כנגדו, הרי למה אתה אומר שהם העידו שקר? מי גילה לך את הסוד? אלא מה? התורה קבעה להם שם עד זומם, השם עד זומם לא חל ולא נוצר אלא מכאן ולהבא. זה מה שנקרא חידוש. חידוש הכוונה היא כל זמן שיש חידוש, הכוונה היא שהתורה קובעת שם בפני עצמו. למשל, יש בשר ויש חלב, זה היתר בפני עצמו וזה היתר בפני עצמו, בישלתי אותם שניהם ביחד, חל עליו שם בשר וחלב. השם בשר וחלב הוא זה שעושה. אבל יותר מעניין אותי עכשיו עד זומם, וזה הדין שהשם עד זומם הוא זה שפוסל אותם. אוקיי, יש לנו עוד 4 סוגיות, אז אני רוצה אולי להספיק. כאן יש לי מאמר של רב סולובייצ'יק שנקרא איש ההלכה. איש ההלכה, ורב סולובייצ'יק חיבר אותו לפני 50-60 שנה, לא זוכר בדיוק כמה, בעברית, בלשון הקודש. זה לא תרגום אלא לשונו הטהור. שואל רב סולובייצ'יק, אצלי זה מופיע בהוצאת פלי בסוד היחיד והיחד בעמוד 158, ונצלם את זה אחר כך אם יוצא שם. הרי הרמב״ם קובע בריש הלכות תשובה שאם אדם עובר על מצוות לא תעשה מצוות עשה וכו' וכו', כשיעשה תשובה וישוב מחטאו חייב להתוודות לפני השם, לפני הכל ברוך הוא, וכן בעלי חטאות והאשמות בעת שמביאים קורבנותיהם וכו' וכו', אינו מתכפר להם עד שיעשו תשובה ויתוודו דברים שנאמר ויתוודה אשר חטאו עליה. וכן כל מחויבי מיתת בית דין, מחויבי מלכות, אין מתכפר להם מיתה או בלקיעתן עד שיעשו תשובה ויתוודו וכו' וכו'. אם כן הרמב"ם קובע שווידוי דברים הוא מעקב, הוא מעכב במצוות תשובה, במצוות קורבן. שואל רב סולובייצ'יק, ובהערה למטה הוא אומר שהשאלה הזאת נשאלה כבר בספר מנחת חינוך. שדרך אגב, המנחת חינוך זה היה אחד מהספרים שרב חיים הניח על שולחנו. כל הספרייה של רב חיים הייתה בש"ס, בבלי, ירושלמי וראשונים. ושולחן אורך, אבל היו כמה אחרונים שהגיעו לשולחנו של רב חיים. אחד מהם הוא המנחס חינוך, מאוד הקשיב את המנחס חינוך. הגמרא בדף, בקידוש דף מ"ט עמוד ב', אומרת, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק, אפילו רשע גמור מקודשת, שמא הרהר תשובה בדעתו. אז אם כן הקושה ברורה, איך ייתכן ששמא הרהר תשובה בדעתו? מה יועיל הרהר תשובה? הרי וידוי דבר מעקב. אלא אם כן, הגמרא אומרת שמא הרהר תשובה בדעתו והתוודה עליו, אבל זה לא מופיע בסוגיה. וייתכן שאין לו זמן להתוודות. הוא אמר, הרי את מקודשת לי, נתן לה את הטבעת, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק, לא הספיק לו בעבידוי דבורם, אלא הרהר תשובה בליבו. והגמרא אומרת, חיישינו לקידושין. עבידוי דבורם העקב. אומר רב סולובייצ'יק, שני דינים נפרדים ושני יסודות שונים נאמרו בשם תשובה וחלוטה. א', בתור הפקועס חלוט שם ראשו, חלוט שם גבר של ראשו, אז התשובה מפקיע חלוט שם ראשו. ב', בתור מחפר, תשובה כמו כל שאר המחפרים, כגון קורבן, יום הכיפורים, ייסורים, מיסה וחיוצה בהן, וידי מעקב בדין השני של חלוט שם כפורה הכתובה במעשה התשובה, אבל לא בדין הראשון של הפקועס שם ראשה. אם אחד יבוא עליו שיש בו מלכות או קורית או מתעדבטים ויפסל לעדות, אין צורך לשם קשרותו ולהכשיר אותו לעדות בוידוי דבורים, אלא במעשה תשובה גרידה, דהיינו חרוטה וקבול על האוסיד, כמבואה בברייתא ובהלכות עדות לרמב״ם. כל מי שנתחייב מלכות, מיטה וכו', הרי הם פסולים לעדות עד שיבודה שחוזו להם מדרכם הרוע. מאמסי חזורס מלווים בריביס, מי שיקרו שטרוסיהם, מאמסי חזורס משחקים בקוביו, מי שישברו פסיפסיהם, מאמסי חזורס סוכי שביס, מי שתגיע שביס ויבדקו, וכו' וכו'. אבל כאן הרמב״ם הלכות עדות לא מזכיר שום דבר, שום מילה לגבי וידוי דבורים. אומר רב סולובייצ'יק, אין הכשר העד כרוך בוידוי דבורים. כי הלא אבקו השם ראשו להשאיר אותו לידוס, אין הקשור כלל למושג כפרה. לא משנה אם הוא התכפר או לא התכפר, זה לא ענייננו, אני צריך רק להבקיע השם ראשו. ואם כן, המעשה תשובה בעצמו, חרוטו וקבולה על האוסיד, הוא עצם מעשה התשובה ואינו זקוק לוידוי דבורים, ועצם מעשה התשובה מבקיע השם ראשו. רק לגבי החלק השני של תשובה, דהיינו תשובה בתורס מחפר, אז הדין הוא שכל מחפר זקוק לתוספת וידוי, כן? הוידוי כאילו מביא את הכפרה. שכן, מה, איך התורה קוראת לוידוי? כפרס דבורים, היינו וידוי. כל תעודתו של הוידוי מוגבל בתחום התשובה המחפרת, אבל לגבי התשובה המתארת אותו ומפקיע ממנו שם ראשו, הוא לא זקוק לוידוי. הפקוע שם ראשו הוא העיקר של תשובה. ומה היא הפקוע שם ראשו? פעולת שינוי העצמיות והאישיות ויצירת עצמות חדשה של האדם. כלומר, הוא משנה את עצם אישיותו. זה נקרא תשובה, זה נקרא הפקועס שם ראשו. פעולה זו באה על ידי החלטת הרצון, רצון הגמורה והכרעת הדעת הכבירה, כמו שכתוב ברמב"ם, ומהי התשובה? שיעזוב החוטא חטאו, יסירו ממחשבתו, יגמור בליבו שלא יעשהו עוד, יתנחם על העבר ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם. עזיבת החטא, קבלה לעתיד, חרטה לעבר, מפקיעות את שם ראשה, החל הגברה. וזה מספיק כדי לשנות את עצם זהותו עד כדי כך שיודע תלומות יעיד עליו. הווידוי בשפתיים הוא לשם כפרה. יש כאן חובה נפרדת של כפרה כדי להציל אותו מעונש בינו לבין הקדוש ברוך הוא. לגבי הכפרה הוא זקוק לווידוי, כי כל מחפר זקוק לכפרה. אוקיי, בסדר. אז אם כן, לגבי כפרה התשובה היא חלק מהמחפר, אבל גם צריך וידוי. אבל בנוגע להפקוס שם ראשו וביטל שם ראשו, המושג של כפרה הוא תופל, הוא בכלל לא נוגע, אלא הוא צריך עצם מייסה תשובה כדי להפוך אותו לצדיק. במילא אני מבין את הגמרא בקידושין, המקדש את האישה על מנת שאני צדיק, חיישינה לקידושין שמה הירה תשובה בליבה. כי אפילו על ידי הירה תשובה, אם זו החלטה גבורה במחשבתו הכבירה, זה מספיק כדי לשנות את האישיות שלו ולהפקיע את השם, את השם ראשו.
אבל הוא לא אמר לי אמנה שאני לא ראשו.
כל אדם הוא צדיק, אלא אם כן הוא רשע. כן. יש בינוני, אבל טוב, יש לי אריכות דברים על הבינוני. אבל גם הבינוני הוא צדיק. עין ספר תניא פרק א', כן, ספר תניא יש לו שם אחר, הוא ספר הבינוני. רבא אומר על עצמו שהוא בינוני. שואל האדמו"ר הראשון, איך ייתכן שרבא סבור שהוא בינוני? הרי בינוני לכאורה הוא מחצה על מחצה. בסדר, אוקיי.
בעת הזה הוא צדיק, שכתוב
במקום שבעלי תשובה עומדים. כן, הוא אפילו גדול מצדיק. יש כאן הערה מאוד מעניינת על שם חל שם בגברא במאמר איש אמונה. אתם יודעים שאיש אמונה, רב סולובייצ'יק חיבר אותו גם מזמן מזמן באנגלית, לא עלינו, בלועזית, ותרגמו את המאמר הזה לעברית. לדעתי התרגום הוא לא כל כך מוצלח, כי כל מילה שהם לא יודעים איך לתרגם אותה, אז הם פשוט כתבו אותו בלטינית. כלומר, האותיות הן בעבריות, אבל המילים הן עדיין בלועזית. כמו שאני אומר שפטנט ישראלי, מה זה פטנט ישראלי, כן? אמנם בן, איך אומרים, בן יהודה היה מסנגד לזה, איך הוא קרא לטלוויזיה, היה לו איזה שם, לטלפון, אני יודע, איך הוא?
לטלפון הוא קרא
סך
רחוק.
סך רחוק. תתאר לעצמך שמישהו יגיד לך, מישהו רוצה לדבר איתך על סך הרחוק. אוקיי, על כל פנים, פה בעמוד 40, כשהוא מדבר על מה שהוא קורא, הקהילה, איך הוא קורא לזה בברית, הקהילה, קהילת התפילה, לא, אבל יש עוד שם פה, טוב, קהילת האמונה, אוקיי, קהילת האמונה. אז הוא מתייחס כאן לנושא של תפילה, ואומר שבתפילה לא מספיק אני והוא, כלומר אני לפני ריבונו של העולם, אלא זה גם אני, אתה והוא. טוב, מי שירצה לדעת למה הוא מתכוון לקהילה של תפילה, כשאנחנו מתפללים יחד, אז הוא צריך ללמוד את המאמר הזה. זה לא עניינים. אבל תוך כדי הדברים, הוא רוצה להוכיח במאמר הזה שגם המצוות שבין אדם לחברו, דהיינו מידות ומוסר, זה מאוד מאוד קשור לתפילה. הרי תפילה היא דוגמה קלאסית של בין אדם למקום. אז הייתי אומר, כשאני עומד בפני הקדוש ברוך הוא, אז מה זה נוגע לאתיקה ולבין אדם לחברו ולמוסר ומידות? זה מה שרב סולובייצ'יק רוצה להוכיח, שאכן זה לא ככה. אלא המצוות שבין אדם לחברו מאוד מאוד קשורות, והם אפילו תנאי מוקדם לתפילה. הוא מביא על זה פסוק בספר ישעיהו הנביא, שהנביא מוכיח את, את בני ישראל ואומר ש הפסוק הוא בפרשם כפיכם אינני שומע ידכם דמים עליו, והמדרש אומר ש מישהו חמסן אז אינו יכול להתפלל כי תפילתו אחורה, הכוונה היא בלתי תורה. מי שידיו מלוכחות בגזל והוא קורא לה הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת הוא מתפלל אליו, אז אינו עונה, אז הקדוש ברוך הוא לא עונה לתפילתו. מניין, כך כתוב במדרש רבה, מניין שכל מי שגזל בידו תפילתו אחורה, שנאמר בישעיהו הנביא ובפרשכם כפיכם אינני שומע וכולי וכולי. עכשיו בהמשך המאמר פה בהערה, בעצם בהערה מספר 36, הוא מביא גמרא במסכת ברכות דף למד בית עמוד בית. הגמרא מתייחסת לאותו פסוק, לאותו מקרא בישעיהו הנביא, אבל באופן אחר לגמרי, לא לגבי גזל וחמאס והאם הוא מוכשר להתפלל או תפילתו אחורה. לא, הגמרא אומרת שהנושא של הפסוק הוא נשיאת כפיים, כי כאשר כתוב בפסוק בישעיהו הנביא בפרשכם כפיכם, הכוונה היא למה? בפרשכם את כפיכם, הכוונה היא למה? לנשיאת כפיים. אומרת הגמרא במסכת ברכות שבהמשך הפסוק כתוב ידיכם דמים מלאו, מכאן שכהן שרצח אינו קשה לנשיאת כפיים, הוא פסול לנשיאת כפיים. יפה מאוד. אז רב סלוויצ'יק חוקר חקירה כזו, קודם כל הוא שואל האם יש פה סתירה בין המדרש לבין הגמרא, כי המדרש דורש אותו פסוק לגבי תפילה, מי מוכשר לתפילה ומי לא מוכשר לתפילה, נפקימין לגבי עבירות כגון גזל וחמאס. ואילו הגמרא הסוגיה בברכות דורשת את הפסוק לגבי נשיאת כפיים ובנוגע לאיסור רצח. ושנית, רב סלוויץ' חוקר מהי הדין ברוצח בשוגג, או למשל רוצח במזיד שחזר בתשובה, האם כהן שרצח את הנפש, אם זה מייסר רציחה, אני לא מדבר על מלחמה זה משהו אחר, זה מייסר מצווה, כדאי שנודיע לרבים שזה מייסר מצווה ולא נכניס את הבן אדם לכלא. אוקיי, אבל זה כבר פוליטיקה, אני לא רוצה יבוא פה מבית המשפט העליון ויכניס אותי לכלא על הדברים שאני אומר. אבל כל פנים, אם הוא רצח את הנפש הוא פסול לנשיאת כפיים. אומר רב סלוויצ'יק חידוש מעניין, ההבדל בין המדרש לבין הגמרא הוא שבשעה שהמדרש רואה את הפסוק בפרספקטיבה מטאפיזית מוסרית, מטאפיזית מוסרית, לעומת זאת הגמרא דנה ועוסקת בקטגוריות הלכתיות פורמליות. שוב פעם אני אומר שהתרגום הוא לא כל כך מוצלח, כי בעצם הם לוקחים את כל המילים שהם לא יודעים לתרגם ופשוט מעיטים אותם בעברית, אבל זה הכל. אוקיי, בסדר. אז יש כאן שתי פרספקטיביות, שתי הסתכלויות. יש הסתכלות של מוסר ומטאפיזיקה, ויש הסתכלות של הלכה טהורה עם הלכה פורמלית. הגמרא דנה בבעיית הכשר פסול של הגברא לגבי נשיאת כפיים. רוצח נפסל לדוכן, במונחים הלכתיים חל על הרוצח חל שם פסול גברא, ולדעת הרמב״ם אין הפסול מחמת האשמה המוסרית לא מחמת השמה המוסרית, אל משום שידיים האלו הם היו אמצעים ומכשירים של רצח. כלומר, בסופו של דבר הוא גרם לרצח, למעשה רצח. גם שוגג נחשב למעשה רצח, ולכן הרמב"ם פוסל אותו גם בשוגג. ועין רמב"ם הלכות תפילה, פרק ט"ו הלכה ג', חבל שאין לי פה רמב"ם, שהרמב"ם אומר שאפילו לאחר שהרוצח חזר בתשובה, עדיין נמשכת פסלותו. למה? אומר רב סולובייצ'יק, כי הפסלות הוחל לשם גברו, והפסלות איננה מחמת העיוות או בוא נגיד העבירה המוסרית והאשמה המוסרית, אלא זה פסול גברו, כי הידיים הם ידיים של דמים, דמים מלאו. אבל לגבי הזכות והאפשרות לאדם להתפלל, שזה לא הנושא של הגמרא אלא הנושא של המדרש, הוא אומר אף רשע הגרוע ביותר, כתוב בדוד המלך שומע תפילה עודך כל בשר יבוא, כל בשר היינו כל אדם אפילו מורושו. והמדרש לא אומר שהוא פסול לתפילה ואסור לו להתפלל. לא, המדרש אומר שתפילתו אחורה, כלומר עד שהוא מתקן את עצמו במידות ובמוסר, הקדוש ברוך הוא לא מעוניין לקבל את תפילתו. אבל במונחים הלכתיים הוא חייב בתפילה והוא קשר לתפילה על אף שהוא ראשו. ואחר כך בהמשך בעמוד 41 הוא אומר שהמצוות יתארו אותו, ולכן התורה רוצה שהוא יעסוק במצוות ובתפילה, וזה יטהר אותו מזוהמת רשעתו. אבל זה בנוגע למטאפיזיקה, זה בנוגע לפרספקטיב של מוסר. עד שהוא לא מתקן את עצמו לגבי חומס וגזל, אז התפילה לא מתקבלת למעלה. אבל אין חינם, הוא חייב בתפילה, הוא לא יכול להיות חוטא נשכר ולפתור את עצמו מתפילה. אומר רב סולובייצ'יק, עין רמב"ם מלכות תפילה פרק ד' הלכה י"ז, אפילו שיכור אינו פסול לתפילה, זאת אומרת אין כאן פסול הגברו לתפילה, אלא השכרות מבטלת את מעשה התפילה בשל היעדר הכוונה. כלומר הוא לא יכול להתכוון כיוון שהוא שיכור, אבל לא פסול גברו. דהיינו בתפילה אין פסול גברו. מה שאין כמנוגע לנשיא כפיים, יש פסול גברו. פסול גברו אינו תלוי בשאלה המציאותית המטאפיזית, אם הוא עבריין מוסרי או לא עבריין מוסרי, אלא עצם העובדה שהידיים הם מלאים דם, זה גופו פוסל את האדם לדוכן, לנשיאת כפיים. חשבתי, כן.
זאת אומרת שעניין שהם לוקחים רוצח אפילו בשוגג, לעומת שאדם ששיכור, אז יש כן הבחנה, שיכור מתייחסים רק לזמן שהוא שיכור, אבל רוצח הוא כבר לתמיד.
למה? כי חל עליו שם פסול
לכל ימי חייו.
לכל ימי חייו פסול, שם פסול.
שיכור זה רק בזמן שהוא שיכור.
בדיוק, כי הוא לא יכול להתכוון, אבל לא פסול לתפילה. אם הוא אך, נניח שיש בן אדם, אני לא יודע אם קיים דבר כזה, שאפילו בשכרותו כלות הוא מסוגל להתכוון איזושהי כוונה כלשהי, אז הוא קיים את מצוות התפילה. אין כאן פסול גברו בנוגע לתפילה, לא רשעות ולא שכרות. גם רשע הוא קשה להתפלל וחייב, גם שיכור הוא קשה להתפלל, אלא שאין לו אפשרות להתכוון, אז הוא יצטרך כדי לקיים את מצוות התפילה לחכות, לשהות עד שפוגע שכרוסו. אבל אין כאן פסול גברו. מה שאין כנוגע לנשיאת כפיים, יש פסול גברו. ונפקא מינה היא שלגבי תפילה, אני תמיד רוצה את התפילה שלו, אני תמיד מקווה ומצפה שהתפילה תעלה אותו, תטהר אותו. מה שאין כבנשיאת כפיים, יש דינים. הדינים הוא שמי קשה, מי לא פסול. למשל, כשאני אומר, אני אתן לכם דוגמה רק לסבר את אוזן, זה נכנס לי בראש כרגע, אישה פסולה לעדות, איך היית מגדיר את זה? חיסרון נאמנות, כי במציאות אני לא מאמין לאישה, או פסול גברא. מלך, מלך פסול עדות. למה? כי הוא לא נאמן? או שיש פסול גברא? אתם מבינים למה אני אתכווה? ברגע שההוראת הלכה, זה מה שדיברנו על חלות שם, שההלכה מורה איזה מין קטגוריות, מין, הוא קורא לזה פורמליות, כן? הוא אומר, כך נקבע הלכה, הפסול הזה הוא פסול, אז לא משנה אם אני מאמין לו או לא מאמין לו, הוא פסול עדות. אז כאן רבותיי, אני רוצה להביא סוגיה שלישית, שאני חושב גם היא קשורה לענייננו, ויש לי פה, אני אתן לכם עוד מעט לצלם, יש לי פה שני דפים מכתב, צילומים של כתב ידו של רב הרשל שכטר, כשהוא כתב והעתיק את השיעורים של מורנו ורבינו.
על איזה מסכת?
על מסכת גיטין. הגמרא אומרת במסכת גיטין, לפי דעה אחת, אין עד נעשה דיין. כלומר, הבן אדם הזה לא יכול לשחק שני תפקידים, גם להיות עד וגם לשבת בתור דיין לדון. אין עד נעשה דיין. ומדובר בפסול דאורייתא, שהעד הוא פסול לדיין, להיות דיין, אפילו מדאורייתא. אומר הרב סולובייצ'יק, יש לו עין. כלומר, יש להסתפק. אי רוצה לומר, מה היסוד של הדין הזה של אין עד נעשה דיין? שאינו יכול לפסוק על פי עדות עצמו. או, דרוצה לומר, דשם עד, ברגע שהוא חל על הגברא, פוסל אותו לדיינות. תשמעו היטב עוד פעם, שני צדדים של החקירה. א', הצד הראשון, שהדיין לא יכול לפסוק על פי עדות עצמו, ואילו הצד השני הוא ששם עד ושם דיין הוא תרתי דסתרי. כיוון שחל שם עד על הגבר של העד, השם עד פוסל אותו לדיינות. כמו דעיקה כמה וכמה פסולי גברא לדיינות. יש כל מיני פסולים בדיינות, יש גם פסול עד, עד הוא פסול לדיינות. ועל פי זאת החקירה יש לעיין, כלומר נפקמינה, בבוא ארבעה עדים לביתן, והוא אחד מהם, הוא הכוונה היא הדיין, הוא אחד מארבעת העדים. האם יוכל אחר כך להיות דיין בדין תורה זה? דלפי הפירוש הראשון פשיטה שיוכל להורות, כי עכשיו הוא לא מורה הוראה על פי עדות עצמו, כי אפשר להכשיר את העדות על פי העדים אחרים. כלומר יש שם שתי כיתות, הוא לא יכול להורות את הדין על פי הקט שהוא אחד משניהם, משום שהוא מעיד על פי, הוא דן סליחה על פי עדות עצמו, אבל הוא יכול לסמוך על הקט השנייה ולהוציא לאור את הפסק שלו על פי הקט השנייה. יש עוד עדות אחרת של שניים לאחריו שאפשר לו לסמוך עליהם, מה שאין כי לפי ההבנה השנייה יש לומר תהיה פוסל, דמאחר שכבר חל עליו שם עד, הוא כבר העיד במעשה הזה, ולכן השם עד ברגע שהוא חל עליו פוסל אותו להיות דיין. שוב פעם רבויסא, אנחנו רואים אותו יסוד שחל את שם גברא איננה תלויה במציאות או בפסיכולוגיה או בכל מיני שיקולים. בוא נגיד, איך אתה יכול לפסוק בתור דיין על פי העדות שלך? נו, פתרתי את הבעיה הזאת, יש לי קט אחרת, ובכל זאת ייתכן, זה הספק של רב סולובייצ'יק, שהוא פסול. למה? כי הוא כבר עד בדבר הזה, כיוון שהעד חל עליו שם עד, זה כבר פוסל אותו פורמלית. סליחה על הביטוי הלועזי פה, אבל הוא כל כך קולע. אבא שלי תמיד היה אומר לי שבכל השפתות של העולם יש שפה אחת שפשוט מתאימה ללימוד התורה. אתם יכולים לנחש לאיזה שפה הוא התכוון?
עברית.
ליידיש. זה מה שאבא שלי היה אומר. למה? כי במשך דורי דורות למדו תורה ביידיש, עד שהם הפכו את היידיש לשפה שמתאימה ללימוד התורה. יש ביטויים ביידיש שפשוט אי אפשר לומר אותם בשום שפה אחרת. אז אני אמרתי לאבא שלי, לפי אני הזדהיתי, יש עוד שפה שמתאימה ללימוד התורה, אנגלית. למה? כי שוב פעם, אבל אמנם זה עדיין בחיתולים, אבל זה כבר דורי דורות שלומדים תורה באנגלית, ויש ביטויים מסוימים שקשה מאוד לתאר אותם, כי הם התפתחו בבייס מג'ש, והם מתאימים לעוד ארטסקול עושה עבודה כזאת. לפעמים אני לא יודע איך לתרגם לאנגלית עד שמישהו אומר לי, אז זה שטייט בארטסקול, ולא עלה בדעתי שיש מילה באנגלית שהיא כל כך מדויקת. אבל על כל פנים, זה החקירה. אחר כך בהמשך, זה כבר לא נוגע כל כך לענייננו, הוא אומר אפילו ייתכן אפילו לפי ההגדרה, לפי ההגדרה השנייה, שמה שעד חלוט שם עד פוסל אותו לדיינות, עדיין הוא אומר יש לומר יקשר עדיין להיות דיין. למה? כי צריך לא מספיק שם עד שפוסל אותו לדיינות, אלא צריך שעדותו מביאה לאיזושהי תכלית, לאיזשהו צורך. ומאחר דאפילו בלב העדות שלו יש שם שניים עדים אחרים, אז ייתכן שאפילו מה שם עד פוסל אותו עדיין יהיה קשה לדיין, כי זה צריך להיות שם עד שמביא לידי תכלס, לא שם עד בתיאורטיקה, כבר בעולם המופשק מבחינת ההכשר של העדות, אלא מבחינת העדות בפועל. אז אני מקווה שתוכלו לצלם את הדפים האלו, ואז אני מחזיר אותם לקלסר שלי.
אני טועה בכל העניין, אולי יש סבר בכל העניינים של שם, וחוץ זה חידוש, שיש סברה למה קדומה אין למה זה דיין. יש לגיש ממה שהוא ראה.
בדיוק.
אבל כשאנחנו מגיעים לסברה, אנחנו מגיעים אחר כך, לא פלוג. זה לא פלוג. אנחנו עושים דין על
אבל אינני יודע אם המושג הזה של אופלוג קיים מדורייתא. אני לא יודע.
אין לו נסדר
זה מדורייתא? לא, זה דורייתא. לכן אני אומר. אבל אולי, דניאל, זה יהיה בשבילך אתגר, אם אני יכול להטיל עליך מחקר, האם באמת התורה עצמה יש לה את הסברה הזאת של אופלוג? לפי אני הזדהיתי, אינטואיטיבית, אין לי שום הוכחה מדעית, זה לא קיים בתורה. לא פלוג זה חידוש של חכמים לגבי תקרתם, אבל אולי אני טועה בזה, תוז גמורה. אבל אם תוכיח לי שיש לא פלוג בדורייתא, דרך אגב תוספות עצמם חוקרים עם החילוק בין לכתחילה לבדיעבד חל מדורייתא. תוספות בתחילה מצווה חליצה, אני לא זוכר איזה פרק הוא בפרק ביבמות, אולי פרק ידל, תוספות שם ממש בתחילת המסכת שואל לגבי נעל של חליצה, האם יש דין של לכתחילה, שלכתחילה צריך שיהיה נעל ככה, אבל רק בדיעבד אפשר להיות נעל ככה, אני לא זוכר את כל הפרטים. ובאיזשהו שלב תוספות אומרים שכיוון שהדין של נעל לחליצה הוא דין דורייתא, התורה לא מכירה בהבדל הזה בין לכתחילה לבדיעבד. או למשל הכלל של הפסד מרובה, במקום הפסד, שוב פעם אני חושב שזה המצאה של חכמים בדורייתא, אני לא יודע אם יש מושג כזה של במקום הפסד. אוקיי, מצאתי פה ברוגצ'ווי פרק שהזכרתי אותו במפנח צפונות שנקרא חומר וצורה, וחשבתי שוב פעם עבודת מחקר אם אפשר לתרגם את החקירה הזאת של הרוגצ'ווי בין חומר לצורה לבין מציאות ושם. ואין לי פה, אין לי עכשיו זמן לעשות את זה. ניסיתי לעשות את זה אתמול בלילה וראיתי שזה ייקח לי שעות שעות. אבל מצאתי דבר אחד שמאוד עניין אותי. הוא שואל, al hanechasim shel nasi nasi beitin. Harei beitin agadol yesh lo nasi. L'mashal Rabbeinu HaKadosh, Rabbi Yehuda Nasi, haya nasi. As we may see, can you shall me be sechte ketubot? Ze ba'amud samachei, amarti lechem. Okay, samachei. You shall me be ketubot. Gabi hachti omar Rebbe, tidor almanati betoch beiti. Rebbe, kshu haya al eres dvai lifnei ptirato, as hu natan savot. יש הרבה דברים בצוואה של רבי. על כל פנים בישלמי כתוב שבתוך הדברים של הצוואה שלו, last will and testament, אז הוא הוסיף שהוא רוצה שהאלמנה שלו תידור בביתו. שואל הרוגת שווי, אני לא מבין, למה הוא צריך לומר הצרה כזאת, אלמנתי תדור בתוך ביתי? הרי למה לא יספיק שהוא יקנה את הדירה לאלמנותו? הרי מצאנו שדברי שכימרה כקסוב מקסוב, אבל הוא לא מביא את ההלכה הזאת. אומר הרוגת שווי, בביתו של הנשיא הוא משובד לנשיא לא בגדר מציאות וגוף וירושה, אלא בגדר תואר. אז חשבתי, אני לא יודע, אולי מה שאני אומר עכשיו זה משגס, אז בערבון מוגבל ביותר, כל מה שאני אומר לכם זה משגס, אבל פה זה משגס פי שתיים. אולי הרוגת שם מתכוון לומר שיש שני סוגים של קניינים. יש קניין שהחפץ הוא קנוי לי בתור אני, בתור בן אדם, יש לי שם, יש לי גוף, יש לי קניינים, זה גם שייך לי. אבל יש קניינים שאני קונה אותם בתור חלות שם, לא משום שאני אני, אלא משום שאני חל עליי שם מסוים. כלומר, הנכסים האלו, הבית הוא של הנשיא מצד החלות שם נוסי, לא מצד רב יהודה כאדם פרטי, כאישיות פרטית. אם זה היה שלו מבחינה אישית, אז למה שלא יקנה אותו לאלמנותו? מה הבעיה? יש לו איזה בעיה בזה? הוא יכול לקנות לכל מישהו שהוא ירצה בעולם הקניין מום. אז מה, אלמנתו גרועה מכל בן אדם מהרחוב? הוא יכול לקנות, מה אכפת? אלא שהקניין הזה הוא לא קניין בתור פלוני אלמוני, בתורס רב יהודה כיהודה, אלא בתורס נוסי. ולכן הוא לא יכול לקנות מה שקנוי לו בתורס נוסי. אבל איזה זכות נתנו לו? נתנו לו זכות שהוא יכול להגיד ליורשים שלו שהיא תגור בתוך הבית. אינני יודע, אבל תענו בזה, אינני יודע. זה מביא אותי לסוגיה, אין לנו זמן, אבל לפחות שתראו את הסוגיה ומחר בעזרת השם נדון בה. יש כאן מאמר של רב חיים בריסקר בהפרדס. אני פשוט לא יודע, קשה לי להאמין שרב חיים חיבר את המאמר הזה, אז אני לא יודע, אולי רב סלוויצ'יק חיבר את זה על פי מה שהוא שמע בשם סבו, אולי רב מוישה סלוויצ'יק חיבר את זה, אינני יודע. על כל פנים יש פה מאמר דברי הלכה בעניין קידוש החודש מאיס רבנו הגדול מורן חיים הלוי סלוויצ'יק. התוכן הוא של רב סלוויצ'יק, של רב חיים, אין לי שום ספק, אבל השפרח, הנוסח פה לא יכול להיות, זה נוסח עברית מודרנית כזאת, זה לא רב חיים. רב חיים כתב כמו ראשון כל מילה. על כל פנים אני חושב שהמאמר הזה מאוד מאוד נוגע לענייננו חלות שם. מי שיכול אך ורק להקדיש אפילו שעה למאמר הזה לא צריך לעבור על כל המאמר. העיקר הוא בעמוד 46, רק שיהיה קצת קשה לקפוץ לאמצע המאמר, אבל אפשר לעבור ברפרוף או בצ'יק צ'ק על עמוד 45, אבל להתעכב בעמוד 46. ומי שיש לו זמן רק לעבור על 45 במהירות, אז שידגיש את שני הקטעים הראשונים, ואז הוא יכול לדלג לכתב אשר נראה מצד שמאל, בטור השמאל. אז זה יהיה, אם יוצא שם, הנושא שלנו מחר, ואני רוצה לקשר את זה עם מה שדיברנו בשם הרוגצ'ובי לגבי שם, שם נוסי וקניין שיש לו בשם תואר נוסי. אז דיברנו על עת זומם היום, על הפקוע שם ראשו לגבי תשובה, גמרה וקידושין, הירו תשובה בליבו בליבי לדבורים, חלות שם פסול רוצח לגבי נשיאס כפיים, חלות שם גברה בנוגע לנוסי לפי הרוגצ'ובי, ובסוף חלות שם עד לגבי הפסול של אין עד נעשה דיין לפי רב סלוויצ'יק, והסוגיה השישית אם ירצה שמחר לגבי קידושי רב חיים על נוסי נשיא הסנהדרין בתור חלות שם. בסדר? אוקיי, שכח.